הורים, ילדים, יחסים.
שלום שרון.
שלום מיכל דליות.
אהלן.
אני פחות מרוכז היום.
אז אני אנסה לתפוס אותך כל פעם שתצא מריכוז.
לא, כאן נתנו כמה שניות והסתכלנו בעיניים אחד של השני, ואני שלך ושל האורחת שלנו, וזה הזכיר לי את הזמרים שהם על הבמה, בדרך כלל כזה ששלום מוארטי וסינגולדה הם אחד ליד השני, והם מסתכלים אחד לשני, הם עושים זה כבר 17 שנים, איזה 17, אולי יותר מזה, אבל כאילו אתה מרגיש שיש שם איזה אינטימיות, הם לא מדברים אבל הם מסתכלים, יש משהו במבט, בעיניים.
וגם מחכים לאותה שנייה בדיוק שבה שניים יתחילו. זאת אומרת, הם מסתכלים אחד על השני והם יודעים בדיוק מה יהיה הקיו, זה הצליל הראשון.
אז אני לשנייה הרגשתי את ההרגשה הזאת, שהסתכלנו בעיניים בלי לדבר.
נכון.
קוראים דברים בהקלטה של הפודקאסט.
קוראים דברים. אנחנו אוהבים שקוראים דברים.
אני מנסה רגע להוריד אותך קצת, טיפה, למרות שקשה להוריד אותך, כמו שאמרת מקודם, בווליום, אני מקווה שאת בסדר.
תן לו בראש תכף.
אוקיי, מה שלומך?
אני ממש בסדר, יש לי מצב רוח טוב, מלאה עשייה. אפרופו סינגולדה ביום שישי זה, אני מתכוונת לראות אותו שוב בהופעה שלו. אז גם, הוא גם אחד מהמרואיינים שלנו, בעמוד שלנו, בהורים ילדים יחסים. זה מעניין לשמוע את האיש התזזיתי והמוכשר הזה, ספר על הילדות שלו בירוחם, תקשיבי בהזדמנות, אני אומרת לאור אחת.
כן.
ואנחנו כרגיל שנינו בעשייה, בהמון דברים יש. כן. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, איזה מזל.
נכון. ואני שוב פעם יאמר, בתור מי שעושה הליכות, פודקאסטים, בעיקר בהליכות, נהדר.
אוקיי. אנחנו צריכים לחשוב אולי להוציא איזשהו משהו, איזשהו מין משהו שהוא... טוב, תן לחשוב על זה.
אוקיי. טוב, האורחת שלנו, תכף אני אציג אותה, אבל שנינו מכירים אותה, וחברים,
והכל.
והתחלנו לדבר כאן גם לפני, כמו שקורה הרבה פעמים, ואמרנו, טוב, טוב, בואו נלך, נזדרז כדי שהחומרים יהיו כמה שיותר מתועדים. אז נציג אותה.
נציג אותה, כן.
את יודעת שאני התלבטתי לוותר על הפתיח היום של ההצגה, כי אמרתי, מה צריך להציג אותה?
כולם מכירים.
כן, אבל בכל זאת.
בכל אופן, כי ההצגה לפעמים היא נוגעת באיזה שהן נקודות, שזה לא הידוען. הידוען מוכר במיכל דליות, הלכו עם זה על הסופר נני. אבל להגיד, היא גדלה שמה והייתה בגן יונה, ואחי הגדול הוא כזה וכזה, זה איזשהו טיפת מידע שהופך את הידוענים, או את האנשים המוכרים האלה, ליותר קרובים אלינו, למשהו אנושי יותר, עממי יותר. אז דווקא אני אוהבת את הפתיחות האלה שלך.
אז אפרופו אנושי, פתחתי ויקיפדיה, ראיתי באיזה שנה היא נולדה, ואז אמרתי, רגע, לציין את זה, לא לציין את זה, כי יש נשים שלא אוהבות שמציינים את זה וזה, הנה, עושה פרצוף. ואז ראיתי בכתבות, שבכל כתבה היא כאילו מתחילה, היא חוגגת כך וכך. כלומר, היא לגמרי בעניין הזה.
אני מכירה אותה כילדה, בשכונה.
כן?
כן.
אז בוא נגיד ככה.
אני ברקנתי, היא בבן יוסף. היא בבן, כן? באחי מאיר. התחל בבן יוסף.
זה שיח כאילו, אתונה, היא לא יכולה לענות.
לא, היא לא יכולה לענות, לא, לא.
אז נתחיל בזה ונתחבר. יאללה. כי השכונה שאתם מדברות עליה היא רמת אביב.
נכון.
היא נולדה קצת לפנייך, סליחה, קצת אחריי.
קצת אחריי, כן, ככה, קצת.
בסוף ינואר של 1980, מגיל 15 היא כבר בפרונט. מכירים אותה, רואים אותה. השכנים של צ'יץ', תפקיד של בת שבע במחסה מרתבין, תחילת הדרך, תפקיד מיתולוגי, פסטיגלים, טלנובלות, סדרות, דוגמנות, הנחיה, מה לא.
יש את אשכולות.
אבא שלה, מנחם, היה מורה לחינוך גופני, אם אני קראתי נכון.
קראת נכון.
אמא שלה, אלה, או אלה, תכף נשמע, הייתה אחות באיכילוב, יש לה אחות שגדולה ממנה, מיכל, ואת הדבר שאני תמיד הכי אוהב לציין, זה שיש לה שלושה ילדים. יעלי בן 15, אורי, שחוזגג עוד מעט 13 בר מצווה, אירוע מרגש, וליה, שצריכה להיות בת 7, אם עשיתי חישוב נכון, 8, סליחה, אז בת 8. והיא נשואה לגיא. והיא נשואה לגיא.
ואיזה גיא? גיא.
היא נשואה לגיא, נגיד, נגיד.
נגיד
לה שלום, ואת הבינו.
בסדר.
שלום יעל ברזון.
גמרתם אותי, כל כך הרבה זמן לא להתפרץ לשיחה שלכם.
נכון, אבל באמת הפגנת איפוק, וואו יעלי.
רק מהאהבה שלי אליכם והערכה. היי, אני ממש מתרגשת להיות פה. באמת, אני אומרת, איזה מזל שהצלחנו וחיכיתם לי.
כן.
ולא ויתרתם עליי. ואני מאוד אוהבת כל אחד מכם, באמת.
את יודעת למה לא ויתרנו עלייך?
למה?
הרי אני מנסה, אני רודף אחרי יעל הרבה זמן בעניין הזה. ואת יודעת, יעל אישה עסוקה.
כן.
פה, שם, זה. אבל היא פושרית. כשהיא רוצה משהו, היא יודעת להשיג אותו. ואמרתי, אם היא כזאת פושרית, אני אהיה עוד יותר פושר.
מעולה. מעולה.
לקחתי את זה ממך באמת, ואמרתי, באמת, כל הכבוד.
לאחרים, אגב, בדרך כלל, אם אני צריכה לעשות בשביל אחרים, אני באמת פושרית לעצמי, קצת פחות.
כן, אבל זו תכונה חשובה.
זו תכונה טובה. כן. במצבי חירום היא עוזרת.
כן. בסוג של תפקוד. כן. וללכת הלאה, ללכת קדימה.
דווקא אצלי זה יותר, הייתי שמחה שזה היה גם בשוטף, זה יותר או בשביל אחרים, או בניהול משברים. אם חס וחלילה יש משבר,
כן.
אז כן, אז אני כזה זו ש...
את לא קופת, את ישר...
מנסה להציל את המצב.
תכונה חשובה, ממי קיבלת אותה, את חושבת?
לא יודעת, האמת שאני זוכרת את עצמי, אם אנחנו כבר כזה צוללים ואנחנו פה, אז אני זוכ... יש לי זיכרון מטיפול פסיכולוגי משפחתי, ההורים שלי התגרשו כשהייתי, וואו,
אני אזכיר.
אולי בת 18?
לפי הוויקיפדיה זה 18.
זהו, 18. אגב, 18 שנים מאוחר מדי.
זה משהו שאנחנו שומעים מדי פעם מילדים של הורים שהתגרשו.
סליחה שאני אומרת את זה, כן?
שהילדים מרגישים, חשים ויודעים שהזוגיות לא עובדת.
כן, זה לא עובד.
ילדים מרגישים את זה.
אבל אני זוכרת את הטיפול הפסיכולוגי, שזה נחמד שבכלל היה ניסיון. ואני זוכרת שכל פעם כשהיו מתחים, יש לי איזה זיכרון כזה שאני הייתי מביאה את הפאנצ'ים של הבדיחות. בשביל
להקליל את האווירה.
כן.
כן. כדי שאפשר יהיה להמשיך ולתפקד, דרך אגב.
כן.
הייתם יושבים שם, את, אמא, אבא ומיכל, אחות שלך גדולה?
כן.
ואת היית זאתי ש...
כן, אגב, הטיפול לא הצליח.
מה הייתה הכוונה שלו, דרך אגב? מה הייתה המטרה של הטיפול הזה? שההורים יחזרו, שהאווירה תהיה יותר נעימה, שהילדים פחות...
אני אפילו לא זוכרת איזו שנה זה היה, אני זוכרת שכנראה שאת יודעת, כמו כל תא משפחתי, נגיד, בטח היה מתח, לא יודעת מה היה הטריגר, הכל בסדר?
כן, 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 הכל בסדר.
אם אני צריך לבוא עוד פעם לרעיון, אני אבוא,
לא, לא, לא.
וזה יהיה הרבה יותר קל לתיאום, בסדר?
לא, 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 הכל בסדר, אני כאן משחק, אני משחק בכפתורים.
את ואני נמשיך ונשוחח.
אז אני חושבת שכנראה זה בטח היה באיזו תקופה, אולי שניסו אותי לשפר את המצב, אני ממש זוכרת את זה, זה בטח לא הייתה תקופה ארוכה, אבל...
כי אם עושים את זה עם הילדים, באמת יש פה איזושהי ראייה משפחתית. זה לא היה טיפול זוגי.
לא.
זה היה משהו...
לא הייתי מצאת שם, הייתי ילדה.
בדיוק. זה לא היה ניסיון כנראה להחזיר את ההורים לזוגיות או משהו כזה. זה היה ניסיון לסדר דילמות או בעיות עם הבנות או איזשהו משהו...
היה לנו הכל מהכל. מכל טוב.
בואי נחזור להתחלה.
טוב.
לפרדס הזה ששם הפרח שכמוך גדל.
אגב, רמת אביב ג', ההורים שלי עברו לשם, כשזו הייתה שכונה, תמיד אמא שלי מספרת את זה, לזוגות צעירים. זו לא הייתה רמת אביב ג'. אגב, אמרת, גדלה ברמת אביב. אם היית מתחיל בפתיח, אשר גדלה ברמת אביב ג', זה היה עוד יותר מזוהה. זה מצחיק, אבל גדלתי בשכונה הזו.
אז תרשו לי רגע.
עם הסדרה שמזוהה.
אני אשתף רק רגע גם את שרון, אני לא זוכר, מספרתי. כשאנחנו עברנו, בן זוגי ואני, עם שני ילדים, אחד בן ארבע ואחד בן חצי שנה, כשחיכינו ארבע שנים לדיור של זוגות צעירים. ממש. והיינו רשומים לחולון, לא זכינו. היינו רשומים לנווה אביב, לא זכינו. זה היה כל מיני גרלות. ואחרי חמש שנות נישואים עם ילד בן ארבע, ילד בן חצי שנה, זכינו במה שנקרא אז עבר הירקון. עכשיו תקשיב, זה היה middle of nowhere.
אמא שלי אמרה, לא היה שם כלום, חולות, חולות.
חמותי פחתה, איך אני אגיע? אין אוטובוסים. היינו משווים את הילדים לראות איך עושים מדרכה וסוללים כביש. היו שם בדואים עם פרות. איפה שיש מחנה צבאי, ממש. זה היה... כזה
זה אוקיי, נכון.
ועשר שנים אחרי זה, זה הפך להיות רמת אביב ג'. וכששאלו אותי איפה אנחנו גרים, הייתי אומרת תל אביב. כן, אבל איפה בתל אביב? הייתי אומרת רמת אביב. ואז היו מתקשים, איפה ברמת אביב? אז הייתי אומרת ג'. כי הסטיגמה של רמת אביב ג' הייתה כל כך חזקה.
כן.
והיא מעורבת מהמון אנשים, שחלק זה גם...
עד היום, כן.
עד היום.
כן.
אז את נולדת ברמת אביב ג'
כן.
כל כך סמלי, כן, אפשר...
תורה.
ומה את זוכרת מהילדות?
בדיוק, מה את זוכרת? רגע, כמה שנים בינך לבין מיכל, אחותך?
נראה לי ששלוש וחצי שנים.
והיא הבכורה?
כן, אנחנו שתי בנות.
אוקיי.
או את יודעת מה, אני משנה טיפה את השאלה.
מעולה.
בואי נספר, קודם כל, נכיר את ההורים שלך, דרכך.
טוב, אני קולטת כבר שאני צריכה לנשום הרבה פה.
את צריכה תישהו מאמין.
לא, אני אצטרך בטח.
תצטרכי, טוב.
אבל לא, זה לא בוער.
לא בוער.
אני אנסה לעשות אתגר, לדבר איתכם בלי לבכות, זה יהיה פגז. ההורים שלי, אלה ומנחם, אבא באמת היה מורה לחינוך גופני. בתכלס זה מורה להתעמלות בו. אבל כאילו קראו לזה מורה לחינוך גופני.
אני מאוד מעריך מורים לחינוך גופני.
אני גם.
מאוד, זה תפקיד כל כך חשוב.
הכי חשוב. אני סתם צוחקת, כי זה היה הסגנון שלו.
ברור.
פעם קראו לזה באמת מורה להתעמלות.
כן. הוא מורה לחינוך גופני, ואמא הייתה 40 שנה, היא הייתה אחות, היא הייתה מנהלת מחלקת ילדים בדנה, מחלקת ילדים באיכילוב, ומיכל היא אחותי הגדולה, ואני, זהו.
אז ספרי לנו קודם כל על אבא.
וואה, מה אני אספר? מה, של אז, של היום? מה זה אבא בשבילי? תנחו אותי.
בואי נסתכל רק רגע על יעל ומיכל. בואי נראה את הבית הקטן הזה, בבן יוסף. שעוד אפשר היה להסתכל אל הים, כן?
נכון, עכשיו יש מגדלים, אתה לא רואה את
זה. חוף תל ברוך היה שם, היום כבר יש בדיוק, יש מגדלים ולא רואים. מה זכרו לך מהילדות? פתאום, תזכרי, תספרי לנו איזה סיפור ילדות. הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות פחות טוב, אבל משהו שקופץ לך לראש.
בחנות, אין לי הרבה...
אני אכוון אותך.
מה?
תמיד היית ילדה יפה, כוכבת של הכיתה, של הגן.
לא, לא, לא. ממש לא. דווקא הייתה לי חברה הכי טובה, שהיא תמיד הייתה או בגן כזו, ילדה הכי יפה בגן, או... לא, הייתי ממש ילדה רגילה, שמחה, אחר כך מאוד אהבתי לרקוד, והייתי הרבה במתנס. האמת, כי היה לי מאוד מאוד כיף להיות במתנס, הייתי בכל החוגים האפשריים, כי הבית היה פחות מוצלח, וככה זה היה בשבילי המפלט.
מה זה בית?
בית מוצלח.
איך הם קפצו שניהם? איך הם התפסו אותי על פול כל מילה?
זה המקצוע שלנו.
לא, בסדר.
כן.
נכנעתי.
כן.
גם הם
נכנסו. תתמסרי, אלי, תתמסרי.
לכם אני מוכנה להתמסר.
אוקיי.
אז מה שאלתם אותי? קפצתם עליי?
לא, כי קפצתם, כי אמרת, הבית היה פחות מוצלח.
ההורים פחות, זה פחות, זו הייתה זוגיות שפחות הצליחה. זה כמו שקורה בהרבה משפחות. הכירו צעירים, היה רצון. מסתבר, אני גיליתי אחר כך מאמא שלי שהם עברו לגור ביחד רק אחרי החתונה. אז בעצם בחיים משותפים, לא יודעת, היום זה הרי נכון, אנשים כבר מכירים בגיל צעיר, לא משנה, אנחנו נגיד חילונים.
יעל, זה אפילו התחיל אחרת כדי לגור ביחד.
אתה חייב להתחתן.
אתה חייב להתחתן.
שזה נשמע לי מטורף, תחשוב, זה מה זה, כאילו, שבעצם רק אחרי החתונה, הם בעצם יותר הכירו אחד את השני, ואז בעצם הבינו שזה אולי לא כל כך מתאים. אני אגיד יותר מזה, אם כאילו להיות ממש כזה, אמא שלי בגיל, טוב, זה כבר לא, אולי זה יותר מדי. אבל אני חושבת שאמא שלי בגיל 5 היא עברה איזה משבר ואיזה עניין רפואי, והיא מאוד חששה שהיא לא תמצא זוגיות. יש לי אמא מדהימה, יפהפייה, טובת לב, באמת, היא המודל אצלי במשפחה לנתינה, לאהבת אדם, היא באמת באדם מאוד מיוחד. והיא כנראה, היא מאוד רצה להיות אמא, והיא לא הייתה סגורה על זה שמישהו ירצה גם, למרות שאני לא יודעת איך היא חשבה את זה, כי אם אני אראה לכם, חבל שאי אפשר להראות תמונות בפודקאסט, כי היא הייתה פשוט כוכבת קולנוע, באמת הכי יפה שיש, עד היום. וזהו, והיא מאוד רצתה להיות אימא, והיא התחתנה מהר, וגם היא מאוד אהבה את אבא שלי, האמת שהיא אהבה אותו.
כן.
היא אהבה אותו, הוא אהב אותה. בקיצור, נו מה, לא הצליח.
עכשיו,
אני רוצה לדעת מה מרגישה ילדה בת 5 או בת 6 או בת 7 או בת 8, שמרגישה שהבית פחות מוצלח ומעדיפה להיות המון במתנס.
כן.
כי מה היה בבית? היה ניקור או היו צועקות? היה... מה היה?
תשמעי, כשאין אנרגיה טובה, זה כבר לא כל כך... משנה, קודם כל אני כל הזמן נעה בין, הרי אם אנחנו נסגור את המיקרופון, הרי אני אדבר יותר בחופשיות, בגלל שאני מאוד מכבדת את ההורים שלי,
כן.
אז אני אומרת, אני נעה בין להביא את הזווית שלי, ושם אני הרבה יותר משוחררת, לבין קצת...
חשיפה
לא יודעת, זה גם יש לי גם כל מיני טראומות, גם ככה מפרסום בגיל צעיר, ואז אתה אומר, רגע, את זה אני אגיד, אני לא אגיד. אז ככה אני מנסה יום אחד אולי, אני אתן לילדים שלי לשמוע את זה, אז אני ככה נזהרת.
זה בסדר גמור.
אבל הם לא, הבית היה... לא היו ארוחות משפחתיות, לא היה עניין של יחד, לא היה כיף, לא היה נעים. לא, זה לא, זה לא...
כן.
אז אני אשאל...
לא היה בית רגיל במובן הזה ש... שאתה אוהב לחזור הביתה, שיש פתאום איזה יחידת, אחר הצהריים.
איך ידעת מה זה בית רגיל?
קודם כל, היו לי חברות. שם שהיתי הרבה. אז אתה רואה, אתה... זה מאוד קל...
ואז אתה מבין שאת... אתה זה היוצא דופן, כלומר...
נכון, במובן הזה היינו יוצא דופן.
וזה גרם לך להגיד, המון ילדים שגדלים בבתים כאלה, אומרים, כשאני אהיה גדול, כשאני אתחתן, כן. אז גם אני, אצלי לא יהיה ככה, ואצלי לא יהיה ככה, ואצלי יערק ובא לי יעבור, אבל ישבו ביחד בארוחות, וידברו עם הילדים, כל דברים שאתה לא קיבלת, או קיבלת, ולא רצית לקבל.
קודם כל ברור, החלום שלי היה להיות אמא, זאת אומרת, בתור ילדה, אני חושבת ש... בכלל לא חשבתי על חלום, יש אנשים שחולמים לו, אני אהיה טייס, אני אהיה רופא. לא, החלום שלי היה בעצם ליצור את התא המשפחתי שלי. זה היה החלום. בכלל עוד לא הגעתי הלאה, כי זה היה לי כזה ברור שזה איזו משימה שהיא לא מובנת מאליה. זאת אומרת, זה לא קורה כנראה בכל מקום. אז צריך, זו הייתה שאיפה.
משימת חייך.
כן.
כן, ליצור תא משפחתי.
כן.
מה שהיה חסר לי, זה מה שאני רוצה, זה אני אייצר עבור עצמי.
מאוד, ותמיד הייתי אגב מאמצת בתים של חברים, ששם היו נגיד ארוחות, והיה חום משפחתי כזה, כל המשפחות החמות האלה הגדולות, אז תמיד זה היה כמו קסם, תמיד הייתי נשאבת ורוצה להיות חלק, זאת אומרת, זה היה לי מאוד, מצאתי את זה בהרבה בתים של חברים.
כן.
ואימצתי אותם והם אותי.
ומה שהיה יפה, מה שכן היה, מה שאני אוהבת פה, וזה מראה משהו קצת גם על, תראי אם זה מתחבר על הילדות, שכן היא ידעה לייצר לעצמה את המצבים של הנעים. כי היא יכולה הייתה לשבת בגינה המון, היא יכולה הייתה להישאר במתנס, היא יכולה הייתה לבוא הביתה ולהסתגר בחדר, באווירה לא נעימה. אבל היא הלכה לחברות. זאת אומרת, ייצרת לעצמך את מה שהיה חסר
לך. אני קורא לזה שהיא נמשכה לחום. היא פשוט נמשכה לחום שהיה באותם בתים, במשפחתיות, בדברים האלה, גם לאב, לאב, נכון, אני קצת רק... מכיר את גיא, אז זה כל כך מובן לי שגיא, כאילו כל כולו זה המשפחה.
אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי לבית של גיא. עכשיו אני באדם, מי שמכיר אותי מקרוב, יודע, בואי, אין לי כבר זיכרון, גם אחרי לידות, לא לידות, קורונה, לא קורונה, באמת, החיים כל כך עמוסים, אלא, היה לי גם כזה מסלול נורא אינטנסיבי, אז בכלל, אבל אני זוכרת את ממש, אותי עומדת בדלת, זוכרת אותם פותחים לי, הבאתי, אני זוכרת זר פרחים. התביישתי מאוד, אבל אני פשוט זוכרת את השולחן, את כל המשפחה, זה היה יום שישי בצהריים, את הקידוש, דיבור, את ההורים, צחוק. את האחים, כן, זאת אומרת, זו הייתה אווירה כזאת טובה, ושנים צחקתי שזה היה אחד הדברים שהכי התמדתי בהם, זה היה הארוחות המשפחתיות של גיא, של המשפחה של גיא, יותר מהכל התמדתי בזה שנים. זאת אומרת, זה לא רק אני, זה היה שם, אבל זה היה לי חשוב. עכשיו, עד שהתחתנו, אתה יודע, זה לא סביר שבהכרח כל יום שישי החברה בת זוג תגיע לארוחה המשפחתית. לא הייתי חייבת, עוד לא היינו נשואים, עוד לא, אין ילדים.
זהו, ואני מחברת את זה למשהו שאתה אמרת, היא נמשכה אל החום. אני רוצה לתת לה יותר את, את היתרון שלה, של היוזמה והאפקטיביות. זה לא שהיא נמשכה את השום, כאילו משהו פסיבי משך אותה לשם. היא הלכה לכיוון.
כן.
היא ראתה אותו והיא הלכה ועשתה לעצמה.
אני חייבת להגיד רגע בשביל המצפון שלי, אני חייבת רגע לשחרר את זה. קודם כל ברור שלהורים שלי היו כוונות טובות.
כן.
ואין לי ספק, אגב, שגם, את יודעת, הילדים שלי ישבו יום אחד, או על ספת הפסיכולוג, או בפודקאסט כזה אולי, ותנפו עליי.
לא,
עכשיו, לא, אני אומרת שהרצון, אין מה לעשות, אנחנו כהורים היום מבינים, לפעמים דברים לא מסתדרים, ויש קשיים, הכוונה שלהם הייתה טובה, לא הצליח להם, זה גם לא היה מולנו, זה פשוט היה חוסר התאמה, אבל כן הם ניסו לתת לנו את כל מה שרצינו, זאת אומרת, נגיד חוגים, לא היה דבר כזה שהגבילו אותי, הרי אני חושבת על זה היום גם על הוצאות וזה, חוגים עולים, אין, כל חוג שרציתי, בין אם זה היה צופים, ואם זה היה להקת הנוער, ואם זה היה שכנים של צ'יץ', ואם זה היה חוג ריקוד.
מי היה מחליט? אמא או אבא או שניהם? מי היה מחליט?
בעניין החוגים נגיד, ילדים? כן. לא יודעת, זה נראה לי משהו ששם דווקא היה, זה היה מאוד הדדי, הסכמה, גם בגלל שאבא שלי הוא מורה לחינוך גופני, ובעצמו היו לו חוגים שהוא העביר, עד היום יש לו גביעים כאלה בבית, מכל מיני... אז זה היה לגמרי, נתנו לבנות את מה שצריך מהבחינה הזו,
כן.
מאוד אפשרו.
את בעצם מדברת על אווירה, אווירה כן. מסוימת שהייתה,
כן.
אני רוצה להתעכב שוב פעם, לחזור לעניין הזה של הארוחת שישי דווקא. כי גם אני באתי מבית שמי, מה זה קידוש? אני אגיד, קידוש פעם ראשונה נפגשתי את זה בצבא, וגם זה לא קידוש אינטימי. וקידוש אינטימי, נפגשתי בזה במילואים, שהתארחתי באיזה, אצל איזה משפחה, עשינו שמירות איפשהו באיזה יישוב, וזאת חוויה שהיא הקטה בי. הרגשתי שאני מתחבר, ממש ככה, הרגשתי שאני מתחבר, ואני יודע בדיוק על מה את מדברת, כי לא באת מזה. ואתה אומר, ככה זה צריך להיות, וזה הדבר האמיתי. אני זוכר שבאותה שירות מילואים גם החלטתי שהדבר הראשון שאני קונה הביתה, כשתהיה לי משפחה,
זה פעמותים.
גם... זה שולחן, שולחן גדול. שולחן עץ, נכון?
שאפשר יהיה להושיב שם הרבה.
בדיוק, וגם פמוטים, נכון? וגם פמוטים. כי יש בזה משהו מיוחד, ואם אנחנו יודעת, שומעים את זה הרבה הורים, שבאמת חלקם לא באו מזה, או את יודעת, מאוד קל גם לוותר על זה, יאללה, בוא נצא ביום שישי, או יאללה, בוא נוותר על זה.
בוא נאכל כבר.
בוא נאכל, בוא נוותר, ולוחצים, ועוד פעם. ולא, להתעקש על זה, לעשות את זה. הטקס הזה הוא דבר, המנהג הזה, ההרגל הזה, הוא דבר כל כך חשוב עבור הילדים, כמשפחה.
אז תראו בעצם עד כמה לפעמים החסך, עכשיו, אנחנו לא באים ומאשימים את ההורים שלנו על החסך.
ממש לא.
שהם גידלו אותנו, אלא עד כמה דווקא החסך הזה ייצר אותנו עם איזושהי שלמות אחרת, עם סט ערכים שעכשיו הילדים שלנו נורא נהנים ממנו למשל, וגם אנחנו. זאת אומרת, אין פה בכלל מקום של אשמה, יש פה מקום של להסתכל במציאות ולהגיד, ניטשה צדק, כשניטשה אמר שמה שלא הורג אותנו מחשל אותנו לא ברצינות. זה ככה זה, זה זה.
אין ספק, הרבה דברים היום, את יודעת שאני מרגישה שאני נותנת לילדים שלי, לי לא היה. זאת אומרת, זה נורא חשוב לי, אני נהנית שהם מביאים ילדים הביתה, הם אפילו לא שואלים. הבית פתוח, זה ברור להם שהם יכולים להזמין, או אתמול היה משחק כדורסל, מלא ילדים, דרבי, כאילו טירוף.
הם ראו אצלכם את המשחק.
כן, כן. עכשיו גם החברים של יאלי, גם החברים של אורי, גם אנחנו, כי אנחנו כולנו אוהבים ספורט. אז אני מאושרת שיש את זה. זה רגעים כזה שאני מתבוננת בהם, ואני אומרת, אני מודה עליהם, איזה כיף. גם קידוש.
כן.
כי יש רגעים שזה מצליח כזה, שיש לי איזה רגע כזה פרטי עם עצמי, שאני אומרת, כאילו, איזה כיף.
עשית, כן.
הצלחתי?
כן.
כן, שיחקתי אותה, בטח. כן, כן. תשמעי, זאת עבודה. זאת עבודה, זאת מסירות, זאת התמדה. כן.
תגידי, מה זה עשה המצב בבית לקשר בינך לבין מיכל?
וואו. אני יכולה להגיד שיש רגעים שלי ושל מיכלי שקודם כל זה ההיסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה המשפחתית, יש איזה משהו שהוא רק שלי ושלה. זה אפילו לא שלי ושלה ושל ההורים, זה שלי ושלה. כי מה שאנחנו עברנו והיינו שם, הרי תמיד אומרים שהילדות זה הכי חזק. נכון, תמיד אנחנו רואים גם חברים מהילדות, זה פתאום אתה מרגיש איזו קרבה כזו בלתי מוסברת, לא ראית את האיש הזה 30 שנה לפחות. כי הילדות זה כאילו, זה כל הזיכרונות כנראה הראשונים שטבועים בנו, לא יודע.
שהכי נחרטו שם.
אז עברנו הרבה ביחד, אז יש רגעים, נגיד שאם לה קשה או לי קשה, שאנחנו יכולות במבט, היא רק תפגוש את העיניים שלי, והיא נגיד, תוכל לשחרר ותתחיל לבכות, או אני. כי אנחנו מאוד, יש איזה חיבור אחר. מצד שני, גם אנחנו יכולות לצחוק על הדברים שהיו, על הטירוף המשפחתי, להתפוצץ מצחוק, ואף אחד לא יכול להבין עד כמה.
כי זה רק של שתיכן.
כי זה רק של שתינו, מביאים את כל ה... כן, הפאקים של המשפחה, שזה, שאנחנו יכולות, זה מאוד מצחיק.
את חושבת שכילדות נתמכתן זו בזו במצבים מסוימים? שמרתן אחת על השנייה?
אני הייתי רוצה להגיד לך שכן, אבל לא. לא בגלל שחלילה לא רצינו. גם מיכלי הייתה גדולה, והיא הייתה כזו מורדת. ואני ראיתי את ההשלכות של
המרידה,
של מה קורה כשאתה מורד, ואני טיפוס מרצה, בחרתי הפוך, אמרתי, לא, לא, לא. היא נועלת את הדלת נגיד, וזה, בחיים לא, זאת אומרת, כל מה שהיא עשתה, עשיתי הפוך, כי ממש רציתי להימנע מסיטואציות.
כדי לחסוך מעצמך, את המריבות, את הצעקות, את...
אז היינו מאוד שונות בדבר הזה, עד היום אנחנו גם מאוד מאוד שונות. אז קודם כל, זה היה, התנהלות בינינו הייתה שונה, וגם, בגיל 15, אני התפרסמתי, בצורה מאוד עוצמתית, שבכלל שאהבה אותי למקום אחר, אז זה יחסית עדיין בגילאים מוקדמים.
נכון.
אז כבר הייתי באיזה מערבולת אחרת, מעבר לעניין הביתי המשפחתי, כבר אתה היית צריך להתנהל מול העולם, ששם זה לקחת כבר, זה היה הוריקן אחר. אז אני חוששת שלא.
והיום בעצם הבסיס הוא חוויות ילדות, הוא הביחד, נכון?
שותפות. כן,
כל
המחנה. כן, בטח.
את מקבלת את הבום התקשורתי הזה בגיל 15, גם היום ילדים מתפרסמים פעם בגיל 15, אבל זה לא מה שהיה פעם, פעם כל בין לילה, כל המדינה יודעת מי זאת יעל בר זוהר.
כן, אי אפשר להשוות את זה להיום, כי היום באמת...
כן, לא, זה משהו אחר. גם היום חושבים שילדים מתפרסמים, אי אפשר להשוות את זה למה שזה היה פעם.
גם היום לפעמים יש הרבה מתפרסמים בבת אחת. בזמנו זה היה במסורה.
לא, אני חושב
לא, היום גם ילדים, יש נגיד כוכבי ילדים, או כל מיני, נגיד, נכון, יש טיק טוק, יש זה, שהם בעולם הילדים. ההורים לא בהכרח שותפים לזה. אחר כך אנחנו שומעים איזה שם, אנחנו אומרים, מי? מה? אנחנו לא באמת יודעים. אז בגלל שהכל היה כל כך בתולי, אז...
כן, כשהתפרסם,
כולם ידעו הכל.
כולם ידעו אם זה הורים, ילדים, זאת אומרת, זה היה כזה גורף.
עכשיו, אז מה שנקרא זה מסלול בטוח להתרסקות עבור ילדה. שאין לה איזה תמיכה מאחורה.
כן.
כי זה ביום אחד, זה מ-0 ל-1,000, לא מ-0 ל-100.
נכון.
מי היה שם כדי לתמוך בך מההורים?
אוקיי, זה רגע שאני נושמת. זה התחלק, כי אני מאוד רציתי, זאת אומרת, כי הייתי ילדת במה כזו. בעצם זה התחיל מזה שהמלאקת ראתה אותי ומופיעה בשכנים של צ'יץ' והלכתי לאודישנים ורציתי להגיע לאודישנים, אז אבא הסיע אותי. והוא תמך בי במובן הזה, ואמא הייתה פחות פעילה, גם כי לא צריך שניים, אבא הסיע, וגם כי גם ככה היא ואבא לא היו זרוע אחת, אז ככה זה התפצל. אז הוא היה יותר נוכח, אבא היה יותר נוכח, גם בטכני, וגם בכלל, אחר כך בהתמודדות מול העולם, יש חוזים, יש המרגנים, אז היו לנו אנשים טובים בדרך שעזרו לאבא, לעמוד מולם. עכשיו, אתה יודע, אבא שלי היה מורה לחינוך גופני, הוא לא היה איש עסקים, הוא לא היה עורך דין, לא היה לו שום זיקה לעולם הזה.
מי באמת היה שם בדרך? מי זה אותם אנשים טובים?
יש אנשים טובים באמצע הדרך. האמת שזה אנשים שהם לא אוהבים להיות בפרונט, אז הם לא אנשים שאתם תכירו. אבל היה לנו, אני אומרת לנו, כי הוא חבר מאוד טוב שלי, וגם של המשפחה כבר, של ההורים, היום גם של גיא, דרך השכנים של צ'יץ' היה לי איזה חבר טוב, שהוא ככה גם מאוד תמך בי ומאוד תמך בהורים. כל הזמן היה מעין המתווך כזה, הוא כאילו אימץ אותנו, הוא ראה את המצוקה, והוא היה שם. כן.
מעניין, מעניין.
כן, האמת שהוא היה מאוד לעזר. אני כן אגיד שהייתה לי פסיכולוגית, המרגן שלי היה אז חיים סלוצקי, והוא היה מאוד חכם בזה שהוא...
הצמיד לך פסיכולוגית.
הצמיד לי פסיכולוגית. למתבגר והילד, אני זוכרת את זה על החשבונית. והיא הייתה, תמיד קיניתי אותה, הורה שלישי. גם קיניתי אותה עמוד שדרה, וגם היא הייתה כמו הורה שלישי שלי, כי יכולתי שם להגיד הכל, יכולתי להגיד על ההורים, יכולתי להגיד על המרגן, יכולתי להגיד על הכל. שזאת אומרת, היא הייתה ניטרלית, וזה היה בשבילי, כל פעם זה היה כאילו לבוא לחבות שריפות, כי הכל מאוד בער.
כשלי אומרים הורה והורה שלישי, הדבר הראשון שקופץ לי לראש, זה שזה מישהו שאני יכולה לסמוך עליו.
כן, שמחתי עליה, הייתה אדירה.
אני חושבת שכשאומרים הורה, בעיניי לפחות, כשאומרים הורה, בעיניי אתה רואה, אני רואה דמות שהילד יכול לסמוך עליה.
תקשיבי, עד היום שאני רואה אותה, במקרה היא גרה, אנחנו גרות באותה עיר, אני מתרגשת, והמפגש הראשון שראיתי אותה לפני כמה שנים, באיזה בית מלון בירושלים, קפצתי עליה, כאילו, קודם כל התרגשתי, התביישתי, חזרתי לשולחן, אמרתי לגאיו, אתה לא מאמין, אני הפסיכולוגית שלי, הפסיכולוגית שלי. הייתי שם איזה 5 שנים, שזה, אבל וואו, התמדתי, כמה טיפול כמה כזה מאוד טוב, עברתי איתה המון, וממש כל כך התרגשתי, וקפצתי, וחיבקתי אותה, כאילו. ועד היום שאני רואה אותה, זה מפעיל אותי. אני לא תמיד ניגשת אליה, כי כבר כמה אפשר להטריד אותה.
אז אני רוצה רגע שתגידי את המפעיל אותי, באיפה זה מפעיל אותך. שימי את זה בכל מיני מילות תואר.
היום שאני רואה אותה שזה מפעיל אותי? תשמעי, זה כזה מרגש אותי, כי אני אמרת, וואו, היא הייתה בשבילי עולם. היא נתנה לי כל כך הרבה, באמת. היא, באמת לך, הייתה עמוד שדרה שלי, היא החזיקה אותי. היא הייתה חכמה, היא הייתה... כמו שאת אומרת, מבוגר אחראי, הכל היה שם בנחת, ועם זאת יכולתי לדבר על הכל. זאת אומרת, לא היו שם פיצוצים, כמו שהיו לי הרבה. בכלל, מול העולם, אז נגיד שהבית היה בית מורכב, כשהתפרסמתי בגיל 15, אז בהתחלה, זאת אומרת, זה היה... היה לי קשה לעשות בכלל הפרדות. זאת אומרת, הסוכן שלי, מבחינתי, אז הוא כמו משפחה, נכון? אז הוא בטח... הוא הרי דמות מבוגר אחרי, אז הוא בטח אוהב אותי, הוא בטח... ובעצם אתה מול העולם, לא משנה, מפיקים, ואז לאט לאט אתה גם נפגע, כי אתה מבין שאין שם באמת אהבה, זה אינטרסים, זאת אומרת, עולם חדש של מילים, שלא ידעתי בכלל מה המשמעות שלהם עד אותו הרגע, הייתי בכל זאת בת 15, אני חושבת על יאלי, שהוא בגיל שלי היום, עם מה התמודדתי, באמת אלוהים, באמת נס, שאני חושבת שאני נורמלית, לא סגורה על זה, אבל...
אני חשבתי, את יודעת, אני מורה בין היתר בבית ספר לנוער קצה, בבית שמש. ואני, את יודעת, אני מסתכל על יעל, את יודעת, רמת אביב ג' ופה, אבל בוא נעשה נערה בסיכון.
כן? לא, לא יודעת.
לא, הפרמטרים...
אני אומר, כי בכל, היה לך את כל ה... היה לך את...
בדיוק, הייתי יכולה... בפרמטרים שיש לך
יכולה... ליפול למקום הזה.
הייתי יכולה להיות בכיתה שלו.
בית לא חזר.
אבל עבדתי.
לא, לא, לא. אני מדבר על זה שאת באה מבית שאת מחפשת את החום במקומות אחרים.
כן.
כן. המזל, הסביבה אמנם אולי הייתה סביבה נורמטיבית,
היה לי באמת מזל.
אבל במקום אחר, בבית כזה,
עם תנאים טיפה שונים,
נכון, אני לא שופט את ההורים שלך, וניסו הכל והכל. את יודעת, זה ילדה שצריך להשגיח עליה, כי היא יכולה...
אבל באמת לכן השגיחו עליי, זאת אומרת, אני יכולה להגיד גם בעצם זה שנתנו לי את ה... זאת אומרת, הייתה לי את הפסיכולוגית.
נכון.
כן.
וגם ברמת המפגימל ספציפית, הצוות היה... כולם היו מבוגרים, אגב, אני הייתי אז הילדה היחידה, לא כמו היום שכולם ילדים.
בסדרה.
כן, היום יש מלא סדרות, נגיד, שכולם ילדים. אני הייתי הילדה היחידה, הייתי הילדה של הסט. אז הייתי, את יודעת, באמת, התייחסו אליי גם כמו לילדה. היה לי מזל, הייתי באמת בסביבה מאוד תומכת, גם מאוד אהבו אותי. דרשו ממני, כמובן, להיות מקצועית כמו גילת אנקורי, וכל השחקנים האחרים המבוגרים, וטקסטים, ומשמעת, וחמש בבוקר, ו... והייתי אז מנחה גם בערוץ הילדים, השגרה הייתה מאוד אינטנסיבית, אבל הייתי מוקפת באמת באנשים טובים, וזה היה,
אבל,
כן,
אבל מזל. אבל אם נעז, רק רגע, נעז, וכן נחפש את הסיבה לאי ההידרדרות שלך, אם נחפש אותה בתוכך, מה היה בנערה הזאת, איזה תכונות אופי, מה היה בנערה הזאת, שהשאיר אותה על דרך המלך.
בדיוק חשבתי על זה, כי יש עוד בנות שהתחילו כמוך, והקריירה, לא הקריירה, החיים הלכו לכיוון ממש לא טוב, ושהם נוצלו, לא יודע מה. עכשיו, את באת עם משהו, או שלא יכלו לעמוד במתח הזה.
לא, אז אני אגיד
ככה.
אז אני אגיד לכם, קודם כל הם מאוד...
כי זה נכון
לא יודע, זה היה חזקה כלפי חוץ.
כי זה נכון להגיד, דאגו לי, והיו אנשים טובים, ושלחו אותי לפסיכולוג, וכל הדברים האלה שהם מאוד נכונים, והם עזרו. אבל עדיין אני חושבת שזה משהו בך.
אני מבינה מה את אומרת. אני אגיד ככה. היום כשאני רואה את אבא שלי, שהוא איש לא בריא ומבוגר, והוא ככה, הוא נלחם, יש בו היצר ההישרדות שלו מאוד מאוד חזק, אני חושבת שאני, יש לי את היצר הזה, כאילו יש משהו okay. כזה, okay. שהוא מביא איתו גם, לפעמים, גם דברים לא טובים בהכרח, כן? המקום הזה שאתה...
נלחם? מתעקש?
כן, לא, זה טוב להתעקש, לא מצליחה בדיוק להגדיר את זה כרגע, זה ברח לי, אבל...
המקום המחספס הזה?
כן, מקום כזה קצת אולי, כן, גם של קושי, או שאולי לא מספיק נהנה, כי הוא כל הזמן... אולי מתמודדות. קצת בכבדות, קצת כן, מתמודד, כן. בעומק של הדברים, קצת בכבדות של הדברים, שאני רואה קצת מסביבי חברות שלי, אני אומרת, וואי, יש כאן, יש אנשים שהם קצת יותר כלילים, זה לא רע להם בחיים, הם נהנים יותר, אפשר ליהנות יותר לעזאזל.
עדיין את חושבת את זה?
כן. אבל זה גם כל אחד עם המציאות שלו והחיים שלו. אני רציתי כן להגיד שאני מאוד חרוצה, זאת אומרת, כן, אני אחראית, אז הייתי עסוקה גם באמת בעבודה גם שאהבתי. זה גם שומר עליי מאוד. כי זאת אומרת, זו הייתה עבודה, אבל זו עבודה שהיא בעצם הייתה נגזרת, תחשבו נגיד סתם של השכנים של צ'יץ', בסדר? אז זה גם שמר עליי, כי אהבתי את זה, וזה אתגר אותי, והתפתחתי בתוך זה.
היית גם, רגע לפני שהגעת והתפרסם, היית בכל מיני חוגים.
רגע, אני רוצה להגיד גם עוד משהו, זה מה שרציתי להגיד ראשון, שכן ההורים שמרו עליי במובן הזה, אף פעם לא הייתי לבד. נגיד, אני כן זוכרת שאבא שלי, נגיד בצילומים, היה איתי. פיזית בא ושמר עליי. תמיד שירדתי אפילו סתם להסעה ברמת הביבגים על 5 בבוקר, היה לי כבר את השוק המוכן שאבא הכין לי, והוא ירד איתי למטה. יש לי אין סוף זיכרונות כאלה, שאנחנו מתחת לבן יוסף, אני ואבא, והוא מחכה לאלי חן, לנהג שיבוא לאסוף אותי, וחיכתה לי הקרית בבגאז', והייתי מנסה לישון עד שמגיעים לנווה אילן, עד הרגע האחרון, זאת אומרת, ממש, כן, ההורים היו שם, זה לא
השגיחו, שמרו.
כן, אני יכולה להגיד לך שמצד שני, אני כן זוכרת סיטואציה, נגיד היה לי רעיון, יש לי טראומות, כי אני סוחפת את זה, בא לי כבר להעיף את זה, אבל אחד הרעיונות הראשונים שהיו לי, הייתי בת 15, לעיתון ראשי, ואז אגב לא היה גם את כל האתרי זה, היו שני עיתונים, כשיש לך כתבת שער, כולם קראו את זה.
הכל היה
זה
יותר גדול.
לא היה אז אינטרנט, לא וויינט, לא מקו, באמת.
כן, כן.
אז הייתי בבית, אבא היה בבית, על פניו, נכון, הילדה מוגנת, אבל הם לא גם סמכו עליי, אז לא ישבו לידי ברעיון. אז כן, הייתי לפעמים חשופה שאני יושבת מול עיתונאית, שאם היא, את יודעת, לא הייתה הגונה, ושאלה אותי שאלות שהיו לי פחות נעימות, הייתי צריכה להתמודד עם זה. זאת אומרת, עדיין יש גבולות גזרה שמתשתשים, כמה שאתה לא מנסה לשמור, ואתה מנסה לשמור על הילדה וזה וזה. זה כמו שאנחנו לא יכולים לשמור על הילדים שלנו לגמרי, נכון?
במצבים מסוימים היא לבד. לא, הם הולכים לבית ספר, אתה לא יכול לשמור עליהם. אז אותו דבר. אוקיי, אז תראי מה אמרת לעצמך בינתיים. חרוצה, אחראית.
כן.
את גם מכירה את עצמך כמישהו שמתמידה?
הלוואי, לא.
לא.
אני מתמידה כשזה עבודה, נגיד, או, אבל לעצמי, היום, נגיד, אם אין לי איזה פרויקט ספציפי.
עבודה זה אומר אינטרס, זה מה שהדבר, המקום צריך. למשל, אם אני רוצה להיות דוגמנית, אני צריכה לעסוק בספורט, או לאכול אוכל.
לא, אבל אם יש לי פרויקט ספציפי, אז אני עכשיו, יש לי דדליין, מאנשי הדדליין, אז אין ברירה. אבל לעצמי, לא בטוח שאני אעשה את זה. כמו שאמרתי קודם, אני בשביל אחרים יכולה להיות אדירה ועם רעיונות מצוינים, או לראות דברים בצורה מאוד חיובית, ולעצמי אני קשה מאוד. אני אגיד עוד אלמנט נוסף, אני חושבת שהיה לי גם, אולי בתת מודע, אני גדלתי ברמת אביב ג' אבל ההורים שלי, מזכורת של אחות ושל מורה בישראל.
כן, עובדי ציבור.
לא מרוויחים הרבה. ואני מגיל 15...
השכונה הייתה שכונה של אנשים בורגנים ומטה.
לא, אבל היו לי חברות, שכן הבתים היו ממעמד אחר.
עשירים, זה מה
שהתחילים לחול בכל חופש.
לא, הם הולכים עם נעליים.
עזוב, זה הבגדים בכלל, להם היה ליווייס, לי היה אלוויס, אתה יודע, לא כל מיני דברים כאלה, לא היה לי.
כן, כן.
ולא היה, זאת אומרת, היה את החוגים, השקיעו בנו בחוגים, אבל לא היה מותרות, ובגלל שגם לא היה איזה בית שמח, אז לא היה הנאות. וכן משהו עם העבודה, והרווחתי, פתאום הסתכרתי יותר מההורים שלי בגיל 15.
יאללה.
והיה בזה משהו שגם היה, זאת אומרת, זה לא היה, זה היה, לא היה עבור זה, אבל זה נתן לי גם ביטחון. זה נתן לי ביטחון.
מצד אחד זה על גבול החוצפה. זה כאילו, איך זה יכול להיות?
היפוך תפקידים, כן.
יו, ממש.
אבל את יודעת, היה לי את החשבון שלי, והם שמרו לי עליו, והם הפקידו את זה אליי, זה לא הלך לבית או משהו. אבל אני אומרת שזה נתן, כאילו שאת שואלת מה נתן לי, אז גם מאוד אהבתי את מה שעשיתי, באמת אהבתי, והיה לי רצון. אני חושבת שזה תמיד הרבה נופל על זה, גם כוח רצון. לא רק בילדות, גם עכשיו שאנחנו מבוגרים, עד כמה יש לנו כוח רצון למשהו. משהו בוער בך, אתה עושה. ואהבתי את זה מאוד. ואני חושבת שזה, הייתי פשוט, זה נתן לי, פרחתי. זה, במובן מסוים זה גם הציל אותי. זאת אומרת, עם כל ה... זה נתן לי המון.
אני גם חושב שזה, עוד פעם, אני לא יודע מה יכול להיות, אבל כן, זה בהחלט תרם.
לא שאני לא חושבת שאגב, אני בטוחה שנגיד אז הייתי עושה שירות יותר משמעותי בצבא, והייתי לומדת, ורציתי להיות פסיכולוגית, ורציתי להיות משה כיתש, ורציתי... כל מסלול שכבר לא הלכתי אליו, אני בטוחה ש...
זה כבר כיוון אותך למסלולים אחרים, כן. כן.
תגידי, ברור מה קיבלת מאבא שלך, וקיבלת המון, ואני חושב שהדברים האלה והחריצות, ואת אומרת, אני לא מתמידה, אבל כן התמדה, ולהיות ילדה בת 15 ולקום ב-5 בבוקר למיניבוס שאוסף אותך שם לנווה אילן, לא כל ילד יכול להתמיד בדברים האלה, וכנראה זה בא, וזה בא מהבית, וזה אולי בא מאבא, מה את יכולה להגיד?
גם אימא,
גם אימא.
זהו, אני רוצה לשאול, מה את חושבת באופן מובהק קיבלת מאימא?
בדיוק אתמול, אימא הלכה איתי, יש מאבק לאלימות בגני הילדים, להתעללות. ואימא, הלכתי עם אימא למחאה הזו, ו... אז אימא, אגב, היא הייתה מנהלת, זאת אומרת, האחות הרבה מאוד שנים, ואז היא ניהלה את המחלקה, והיא עד היום מנהלת אותי. זאת אומרת, היא בשבילי גם ביטחון בעולם, ואם יש מישהי שאני יודעת שהיא תמיד שם בשבילי, ועוזרת לי, ואפילו עוזרת לי גם עם אבא, כי אבא עכשיו הוא זקוק לטיפול, ואימא שלי, תחשבי שהם כבר גרושים שנים, והיא עוזרת לי, לפעמים אפילו היא הולכת במקומי, כשאבא שהיה חולה קורונה, חולה קשה, הייתי שם 24/7, באמת, כי הוא, אם לא היינו שם, הוא לא היה יכול להחזיק, הוא אפילו לא היה יכול ללחוץ על הלחצן מצוקה, ובתקופת הקורונה שם, כמות אף אחד לא היה מגיע אליו, וכל הזמן הייתי שם, ואז היה לי יום הולדת, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני ממש מבקשת ממך, אני אחליף אותך, אני מבקש ממך שתהיי בבית, ביום הולדת שלך, אני רוצה שתהיי עם גיא ועם הילדים בבית. וואו. עכשיו, היא בגיל שזה גם לא מסוכן להיכנס למחלקת קורונה.
כן.
והוא היה חולה קשה. וזו הייתה מחלקה
עם כל קשה. עם כל החליפות והבדים.
עם כל החליפות חלל.
יו, יו, יו.
וואו.
וסתם זה עוד הצצה למי זאת אימא שלי, שעד היום היא עוזרת. עכשיו, היא עושה את זה בשבילי. אני יודעת שהיא עושה את זה בשבילי ובשביל אחותי, לא בכך בשבילו,
כן.
כי היא רוצה לתת לי עזרה, היא תומכת בי. אז בדבר הזה, אמא שלי מאוד יודעת להיות שם, והיא מאוד, הנתינה שלה והאנושיות שלה, כאילו זה אני מרגישה שכן מאוד קיבלתי ממנה, יש לי יכולת ציודית, אני טובה בלסעוד, לא בהסעדה, אני לא יודעת כן, לבשל, כן. אבל בלסעוד, שבעיניי זה יותר חשוב, אני ממש טובה. יש לי חברה שהיא קודם אומרת לי, אם אני חס וחלילה אצטרך, אני רוצה שעד את הפליבי, בסדר?
אם שצריכים, הסבת מקצוע, אז סיוב.
איזו אפשרות. לצערי, אני עובדת בזה עכשיו במקביל, אז כאילו, אתה יודע, החיים, המשפחה, אז לצערי, כן, עדיפה שלא. אז מאוד בדבר הזה של לעזור, של להיות שם, של לסעוד, של החמלה, ואימא שלי גם היא מנהלת כזו. זאת אומרת, בדיוק אתמול צחקתי, שהיא נתנה לי כמות ההוראות הפעלה, שהיא נתנה לי, לאן להגיע, ואיפה זה. אז תקחי מונית.
מתי? כי ילדה?
אתמול, לא, נגיד סתם אתמול אפילו. אם אני מראה לכם את ההתכתבות, הראיתי את זה לחברה שלה והתפוצצנו בצחוק. אמרתי לה, היא עדיין, היא הייתה מנהלת מחלקת ילדים א' בדנה, והיום היא מנהלת, אתה יודע, מחלקת נכדות, מחלקת נכדים, וגם מחלקת ילדות. היא מנהלת אותנו כל הזמן, אבל באת איזה מזל.
לגמרי.
היה לה תפקיד, דרך אגב, בניהול, עם ברכאות או בלי ברכאות, של הקריירה שלך בהתחלה?
לא.
היא הייתה מעורבת?
לא, לא, אמא ממש נלחיץ אותה, זה הבהיל אותה. היא התעקשה, אגב, מה ששמר עליי גם היא תקשה שאני אקום לבית ספר, בימים שאני מי צילום. אין דבר כזה יפה, אתה יודע, יש כאלה שאולי כבר היו מדפדפים את זה. איזה נודניקית, אני זוכרת שאני גמורה, ואני מגיעה לאליאנס, ואני נרדמת שם על השולחן, ואתם מכירים את זה שכשהיינו ילדים וקמנו מהשולחן, ויש את הסימן, את הסימן שהמורה רואה שאתה פשוט נרדמת, היא לא ויתרה לי. אם לא אימא, אז אני חושבת שכבר הייתי מדלגת שם על השנים בתיכון.
אבל הנה...
היא התעקשה. וזה הטריף אותי אז. אמרתי, יאללה, נו.
אבל את יודעת שההתעקשות הזאת היא לא רק ללכת לבית ספר, אם יש בגרות או אין בגרות. זה בדיוק חלק מהדברים...
הרגליים על הקרקע.
זה בדיוק חלק מהדברים ששמרו עליה.
השפיות. גם לא לעשות מזה עניין בכלל. אגב, בכלל לא היה עניין, לא הייתה התרשמות. אין, נגיד...
זה בדיוק חלק מהעניינים
ששמרו עליה. לא שמרו שום דבר שלי, אגב. עיתונים, לא בקטע של מסתירים את זה. עיתונים, כתבות, נגיד, אבא של גיא.
דרך כלל, אני יוצרת אתכם. לא בטוח שכולם יודעים מי זה הגיא הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
גיא זוארץ, מה זה?
או, פעם ראשונה שאמרנו גיא זוארץ.
כאילו צריך, באקזם.
אני יודעת, אולי בכל
זאת. לא אמרנו גיא זוארץ?
לא, אפילו פעם אחת לא. כולם אני אומר, גיא. ואני רואה מול העיניים שלי את גיא זוארץ.
אז הנה, עכשיו יודעים, גיא זוארץ.
מזל שאמרת.
זה אמרנו שגיא זוארץ.
אז רגע, אמרת משהו, התחלתי עם ה... לא שמרו את הפוסטרים שלה.
כאילו, זה לא הייתה נוכחות לעניין ההצלחה בחוץ. לא, אפס התרשמות בבית.
בבית את יעלי שאת צריכה לעשות מה שילדות
עושות. לגמרי, אין עניין, את לא מיוחדת, אין, גם אתה יודע, וואו. יש אחות גדולה, לא רוצים לנרמל את הסיטואציה.
אבא לא מפסיק את העבודה כדי להיצמד אליי חשובים.
לא, הוא לא הפסיק את העבודה, מה פתאום, הכל המשיך רגיל. אגב, זה משהו שגם אני לקחתי לילדים שלי.
זה משהו יפה שאיל אמרה, גם יש אחות גדולה, אז אנחנו רוצים להשאיר את זה בנורמליזציה.
ברור, אין עניין בכלל, ברור. וגם זה משהו שאני לקחתי, אני עכשיו רק כשאני מדברת איתכם, אני פתאום קולטת, שאני שנים, טוב, יש לי כל הזמן הסימונים שנופלים לי על ה... זה משתקף לי עם הילדים, במיוחד שעכשיו הגדול שלי הוא בגיל שהתפרסמתי. פשוט אני רק עכשיו מבינה... כי אני אז הרגשתי כבר שאני...
מה עבר על הילדה הזאת?
כן, לא הרגשתי ילדה כבר. בכלל לא הרגשתי ילדה, והיום אני אומרת, מה זה גוזל? לא גוזל, אבל מתבגר. כן. ולא מבוגר. שנים מאוד מאוד נלחמתי על זה. עכשיו זה כבר יותר התרופף, גם כי אבא גיא זה אבא גיא זו ארץ, וכשיש לטים כל הזמן של אבא בזה, אז כבר כמה אני יכולה להגיד? כאילו, אבל שנים, זאת אומרת, העבודה שלי נגיד, גם, זה אמא הולכת לעבודה, אבא הולך לעבודה, לא מערבבים, לא עושים איזה עניין. זה לא שאנחנו עכשיו אלוויס והמלכה אליזבט, לא.
אמא הולך לעבודה, הורים, מדליק, מדליק.
כמו כל משפחה שהולכים לעבודה וחוזרים גם מהעבודה, אין, לא עושים עניין. בכלל, גם הילדים שלי לומדים עדיין במסגרת אנתרופוסופית, אז שם בכלל גם קצת יותר קשים עם עניין המסכים ו... אז נתן המון שקט, המון מקום, כאילו לגמרי זה ילדים ש, שבשבילם אני אימא של אורי, אימא של יאלי, זו סביבת חינוך כזו או אחרת, מיוחדת ו...
אז זה היה, אמרת זה בהקשר של זה, שהבית שלך היה, היה חשוב שם, במודע או לא, אבל היה בית נורמלי לחלוטין, זה שיש בת כוכבת... זה עד הדלת.
בדבר הזה הבית היה מאוד נורמלי, בכל השאר לא.
היא נכנסת לדלת, היא נכנסת לבית, והיא יעל הרגילה, כמו שהיה לפני שנה, שנתיים.
בול.
מסקרן אותי, אומנם שזה כזה קצת מהצד, אבל פתאום כשאת הופכת להיות מגה סטארית, מה זה עושה ליחסים שלך עם מיכל?
טוב, זה אתם צריכים להזמין את מיכל. את מיכלי, כי אני לא יודעת באמת, אני לא רוצה לדבר בשמה. אני משערת שזה לא פשוט, אבל באמת בבית המציאות הייתה לא פשוטה קודם, אז זה לא שינה במובן הזה, וגם בגלל שהייתה, הם בעצם פיצלו את הסמכויות, אז נגיד אבא היה אחרי עליי, ואמא יותר על מיכל. אז...
ישנתם באותו חדר?
חדר ליד חדר.
חדר ליד חדר?
כן.
היו לילות שהייתם ישנות יחד?
לא.
לא? לא עשיתם לילות משותפים ככה, אפילו לא זכורים לך מהילדות?
אצל סבא, כשישנו אצל סבא וסבתא, אז אני זוכרת, ישנו ביחד ועם הבני דודים, אבל בבית לא היה קטע כזה.
אני מנסה לחשוב רק כרגע כשהם את ה...
או שאני לא זוכרת. זאת אומרת, אתה יודע...
אני חושב שהיית זוכרת, אם כן. כמו שאת זוכרת של סבא, כן ישנתם ביחד. כי זאת חוויה.
נכון.
הילדים... אני שואל אם לשמור את השאלה הזאת, אם הילדים שלך לפעמים מתגנבים אחד, קודם כל, כן?
כן, ונגיד ליה ואורי הרבה שנים היו הרבה שנים בחדר אחד.
נהדר.
כן, וגם יאלי ואורי בהתחלה, כן, כן. הם גם אוהבים.
זה חשוב, בטח. חשוב. חזרה.
אני פשוט חושבת על מיכל.
איזה, כי יש כאן כמה. יש את מיכל שלה, זה יש את מיכל
הבא. מיכל ברזוהר.
רגע, יודעים שזה מיכל דליות פה? אמרנו פה מיכל דליות, אמרת היי מיכל, אמרת היי שרון, יודעים שזה שרון פאר?
יש גם מיכל פאר, הבת שלי.
כן?
כן.
אז אני חושבת על מיכל ברזוהר, שאיזה מלחמות היא עברה. קודם כל כמרדנית, קודם כל המלחמה של הבית, של המקום, שלה לעשות מה שהיא רוצה, שלה להתמודד עם האווירה שקרתה, שלקחה את זה לגמרי למקום האחר ממאשר יעל לקחה, ושאחר כך שוב ההתמודדות עם האחות המפורסמת. מעניין.
אז...
תראי מה החיים מזמנים לנו.
אנחנו מימנו המון פסיכולוגים ופסיכולוגיות. דברת אנחנו.
אז קודם כל אני באמת אומר שאת הגעת, כמו שהזכרנו מקודם, כילדה חזקה, כבר למעמד הזה, כי ההצלחה הזאת שנופלת עליך יכולה גם, כמו שאמרנו, לרסק אותך, וזה לא פשוט. אני חושב שהדוגמה, אם אני מחפש היום להשוות, הדבר היחיד שעולה לי בראש, זה נועה קירל, וצריך להבין שיעל בר זוהר הייתה יותר גדולה מנועה קירל.
וההורים של נועה עשו בדיוק מה שפה, השגיחו, הכריחו אותה ללכת לבית ספר.
כל כך שונם.
אבל אבא של נועה קירל
הוא... דחף אותה, טוב, זה סיפור אחר.
הוא איש עסקים, הוא איש שהיה לו עם חזון, שהם דחפו את זה. זאת אומרת, זה משהו שהייתה מערכת משומנת, שראתה ילדה מאוד מוכשרת, זה לא אותו דבר. אצלנו זה היה ממש הפוך. ממש הפוך.
עדיין היו שם התנאים שלא מאפשרים לילדה הזאת ליפול כנערה, מתבגרת. זה העניין. לא חשוב שאם אתה דוחף, או במקרה הזה אתה רק מתמודד, זה האבא שנמצא, זה האבא שנוכח.
נכון, נכון. אגב, ראיינתי את נועה, ראיתי שאימא שלה נמצאת שם, ההורים שלה שהם מאוד צמודים אליה.
מערכת משומנת.
לא, אבל אתה רואה, נכון, אבל אתה כן רואה שיש שם שמאוד מנסים, אתה יודע, כן, לשמור עליה, ועם רגליים על הקרקע, ואתה רואה שהיא מתמודדת באמת עם לחצים משוגעים, ושהיא עושה את זה תפו תפו טוב.
נכון,
מאוד מרשים.
גם שם
נכון.
יש מאוד, בסיס חזק, בסיס מאוד אישיותי חזקה. חזק. נכון. לא, מאוד חזקה. מעטים הילדים שיכולים לעמוד בדברים האלה.
אני אומרת לך, הם יכולים לעמוד אם היו להם הורים שעשו את הדברים המסוימים שההורים של יעל עשו. למשל.
נכון, ושהם אהבו את זה, כמו שאני בטוח שנועה אוהבת, וכמו כן. שיעל מאוד אהבה כן. את כל העשייה נכון. שלה. נכון. אוקיי, אז...
זה
את,
מעניין.
כן, אז באמת מעניין. עד כדי כך מעניין וגם לא קצר שהחלטנו לפצל את הרעיון עם יעל בר זוהר לשני חלקים. אז עד כאן החלק הראשון, בו היא דיברה בעיקר על היחסים שלה בבית בו היא גדלה עם ההורים שלה, עם האחות שלה. הפרק הבא אנחנו נתמקד יותר ביעל בר זוהר האימא, אימא לשלושה ילדים, בכל מה שמתלווה לזה. אז תודה לבינתיים, והפרק הבא שוחרר עוד מעט, שבוע, שבועיים. תודה בינתיים.